מגילה, דף כ"ה, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ד עמוד ב', במשנה בסוף העמוד. שטר גדול של כסף, שווה הרבה כסף. תקמת אותו, הוא יהיה שווה פחות, עדיין הוא שווה הרבה כסף. תשליך אותו לרפש וטיט, הוא כולו מלוכלך, מזועם, נודף מנורח לא טוב. הוא שווה עכשיו פחות, הוא עדיין שווה הרבה כסף. יהודי, בכל מצב, יש בו נשמה, מהקדוש ברוך הוא בעצמו. גם אם הוא מקומט, הוא מושלח ברפש וטיט, מה שרק לא יהיה, חלילה, הוא יהודי. הקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו. הקדוש ברוך הוא משתעשע בכל מעשה טוב שהיהודי הזה עושה. וכשבאים ועושים כינוס לעורר רחמי שמיים, עושים תענית, הקדוש ברוך הוא מיד מחפש, רגע, אבל איפה היהודי הזה שיש לי כל כך הרבה שעשועים מהמעשים הטובים שהוא עושה, אפילו שהוא פושע מפושעי ישראל? אין כאן אחד מהם? מבחינתי זה לא תענית. כמו שהגמרא מביאה במסכת קריתות דף וו עמוד ב', אמר רב חנה בר ביזנה, אמר בשם רבי שמעון חסידה, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אין שם פושעי ישראל בתענית הזה, בתענית הזאת. יהיו כאלה שיאמרו, זה תענית של אילית שבאילית מעם ישראל, בטח התענית הזאת מקובלת ורצויה במיוחד. אין כאן את פושעי ישראל שרק הקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם, לך תדע איזה גזרות הוא חושב, חלילה. אומרת הגמרא, בדיוק להפך. אם אין פה מפושעי ישראל, אין שמה תענית. וההוכחה, מה שעושה לקדוש ברוך הוא נחת רוח, ריח ניחוח, זה הקטורת. בין ה-11 סממני הקטורת, מנו סממן שנקרא חל בנה. והגמרא אומרת, ריחה רע. מה אתה מצרף אותו, את הסממן הזה, עם הסממנים של הקטורת שעושים ריח טוב, ריח ניחוח? ובכל זאת אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את החל בנה פה כדי לחזק את הבנים היקרים שלי, את פושעי ישראל היקרים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. תצרפו את החל בנה בין סממני הקטורת. החל בנה עושה לי נחת רוח, ריח ניחוח להשם. מכאן למדו שהכתוב מצריך לצרף את פושעי ישראל באגודה אחת, יחד עם כל עם ישראל. ולכן, האומר, יברכוך טובים, הצדיקים ששומרים על הפה, הם יכולים לברך את הקדוש ברוך הוא, אבל האנשים האחרים, איך בכלל יכולים להוציא מהפה שלהם ברכה לקדוש ברוך הוא? הרי זו, אין פה דברים קלים. הרי זו דרך אמינות, ולא פחות מזה. הקדוש ברוך הוא, גם אדם, חלילה שהפה שלנו יהיה נקי, אבל גם אם חלילה יש אחד מפושעי ישראל שיש לו פה מלוכלך, אם הוא מברך את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע את הברכה שלו, אוהב את הברכה שלו. והראיה, אגב, סתם בהערת ביניים, לא נאמר בהלכה על פרי העץ, אם הוא צדיק מברך בורא פרי העץ, ואם הוא מפושע ישראל אינו מברך. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע, יברכוך כולם, כל אפסי ארץ, כל עם ישראל ביחד. אדם שרוצה לעורר רחמי שמיים אצל הקדוש ברוך הוא, אבל הוא עושה את זה בטעות, על ידי דרך של טעות. איך הוא אומר? הוא אומר, ריבונו של עולם, על כאן ציפור יגיעו רחמך. אתה אמרת שכשמוצאים כאן ציפור בדרך בכל עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים ועל הביצים, לא תיקח האם על הבנים, אלא תרחם. כביכול זה נראה כמו תרחם. האמת היא שזה לא בגלל רחמים. שלח תשלח את האם, ורק אחר כך את הבנים תיקח לך, ואז למה ניטב לך וערכת ימים. האדם הזה מפרש את המצווה הזאת כרחמים של הקדוש ברוך הוא. וכמו שאתה מרחם על כאן ציפור, רחם עלינו. משתקים אותו. אל תבקש בצורה כזאת. וכן אדם שבא ואומר, בונו של עולם, כל כך הרבה דברים אתה עושה לנו. על טוב יזכר שמך, נודה לך על הדברים הטובים שעשית. משתקים אותו. זה הגמרא מבארת. צריך לברך גם על דברים שהם נראים לנו לא טובים, כי כל מה שעושה השם זה לטוב. וכן אדם שאומר מודים, מודים, פעמיים, גם כן משתקים אותו. כמו שהגמרא מבארת, זה נראה כאילו מודה לשני רשויות, ממש כפירה. מה הסיבה שאדם שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו, הגמרא תביא על זה שני הסברים. התורה כתובה בצורה מאוד מדויקת. והמצוות של התורה הם כפשוטם. כשהתורה אומרת למשל, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, זה אומר שאסור חלילה לעבור על העבירה, אחת מהחמורות שצריכים להיהרג ולא לעבור, של גילוי עריות, כמו שרש"י מביא כאן על המקום. אבל המכנה בעריות, מפרש את זה כלשון מליצה, מתכוון לומר, אל תגלה את קלונם של אביך ואת קלונם של אמך. משתקים אותו. הוא מפרש לא נכון את הפסוקים. לא זה הכוונה. האומר, מתרגם את הפסוק, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך. הפירוש הפשוט, היה עבודה זרה, שהיו עובדים אותו על ידי שהיו עושים דבר מאוד אכזרי. אותם עובדי עבודה זרה היו לוקחים את הבן שלהם ומעבירים אותו באש לעבודת המולך. אדם שהולך ואומר, האומר הוא מזרעך לא תיתן להעביר למולך, הוא לא מפרש את זה כמו שזה עכשיו הסברנו, שזה הפירוש האמיתי, אלא הוא אומר שזה בא ללמד לא להתחתן עם עובדי עבודה זרה, שהיא את הבן שלך תלך לקחת אותו להעביר אותו למולך. לא תיתן להברל בארמיותה. אל תתחתן עם נוכרית ותוליד בן שיעבוד עבודה זרה. מזרעך לא תיתן להעביר למולך, אל תתחתן עם עובדי עבודה זרה שיקחו את הבן שלך לעבודה זרה. לעבוד עבודה זרה. שתקים אותו בנזיפה, כי מה הוא אומר? שהפירוש של הפסוק מזרעך לא תיתן להעביר למולך זה מי שבא לנוכרית ואת הבן שלו היא תיקח לעבוד עבודה זרה. ומה העונש שנאמר על הפסוק הזה? שהוא חייב מיטה על ידי בית דין. אבל אדם שבא לנוכרית עובר על איסור מאוד חמור, אבל הוא לא חייב מיטת בית דין. למדנו אדם שאומר אחד מהשלושה דברים הבאים, משתקים אותו. בשלמה, אדם שאומר, מודים, מודים, פעמיים. אני מבין למה משתקים אותו. כי למי אתה מודה? לקדוש ברוך הוא, למה אתה צריך להודות לו פעמיים? דמך זה כשתי רשויות, זה נראה כמו שהוא מודה לשתי אלוהים. וגם, מה שמשתקים את האדם שאומר, על טוב יזכר שמך, על דברים הטובים נשבח אותך, נמי גם כן מבין למה משתקים אותו. דמשמע, על טוב אין ועל רע לא, ותנן חייב אדם לברך על הרעה, ברוך דיין האמת, כשם שמברך על הטובה, ברוך הטוב האמיתי. אלא הדבר השלישי, אדם שאומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך, הוא בא לעורר עם זה רחמי שמיים, לומר, כמו שאתה מרחם על כאן ציפור, תרחם עלינו, מה איתם? למה לשתק אותו? פליגה בה, תרי המוראי במערבה. שני מוראים מחכמי ארץ ישראל, נחלקו מה ההסבר למה משתקים אותו. איזה שני מוראים? רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זווידה. אחד מהם אמר שהסיבה למה משתקים אותו, מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא על כאן ציפור מרחם, ועל בהמות הוא לא אוסר לקחת את האמא עם הבנים. הוא לא מרחם. אז הוא מטיל קנאה במעשה בראשית. ואחד אמר, מפני שעושה את מצוותיו ומידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים. יש הרבה שמנסים למצוא במצוות התורה איכות חיים טובה יותר. אם אתה תקיים את התורה והמצוות, החיים שלך יהיו יותר איכותיים וטובים. וזה נכון. אבל צריך לדעת, אנחנו שומרים שבת לא בגלל שאנחנו זקוקים יום אחד בשבוע למנוחה, אלא כי כך ציוונו השם אלוקנו. אנחנו מקיימים את זה כמצווה. הטעמים אולי נותנים לנו הנאה בקיום המצווה, אבל הסיבה למה אנחנו עושים את המצוות זה כי כך ציוונו הקדוש ברוך הוא. וכאן כשהוא עושה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, זה טעות. ואינן אלא גזרות, אומר רשי, כדי שיהיה לנו את העול של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מודיעים שאנחנו עבדיו של הקדוש ברוך הוא ושומרים מצוותיו, שומרים את הגזרות והחוקים של הקדוש ברוך הוא, מה שיגזור, מה שיצווה, מה שיחוקק, אנחנו מקיימים. ספר את הגמרא, היה שליח ציבור שכן אמר את הלקן ציפור יגיעו רחמך. אהוד נחית קמי דרבא, היה שליח ציבור שירד לפני התיבה בבית מדרשו של רבא, ובתפילה הוא אמר, ריבונו של עולם, אתה חסת על כאן ציפור? אתה חוס ורחם עלינו. ורבא שיבח אותו. אמר רבא, כמה ידע היי מרבנן לרצויי למראי, כמה התלמיד חכם הזה יודע לרצות את הקדוש ברוך הוא, אז התלמיד התפלא. אמר לאביי, משנה מפורשת, והמשתקין אותו, תנן, משנה אומרת שמשתקים אותו, איך אתה משבח אותו? אומרת הגמרא, ורבא ידע שצריך לשתק אותו. מה הסיבה שהוא שיבח? לחדודי לאביי ודבא. הוא רצה לחדד את אביי, כדי לראות אם אביי באמת יודע את ההלכה הזאת בחיים האמיתיים. באמת לראות שקורה משהו של ההלכה, ישר לתפוס האם זה כהוגן או לא כהוגן. מספרת הגמרא מעשה נוסף, אהוד נחית קמי דרבי חנינא. אמר, ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הקל, הגדול, הגיבור והנורא, אנחנו גם אומרים. והוא הוסיף, האדיר והחזק והאמיץ. אז רבי חנינא אמר לי, זהו, סיימתינו לשבחי דמרח, סיימת לשבח את הקדוש ברוך הוא, זהו, אין לו יותר, הוא לא יותר ממה שאתה אמרת. הרי הוא הרבה יותר מזה, אין לנו בכלל השגה בקדוש ברוך הוא שנוכל לשבח אותו. אז למה אנחנו בכל אופן אומרים הגדול, הגיבור והנורא? האשתא, הנה התלעתא, השלושה שבחים האלה, הגדול, הגיבור והנורא, אילב דכתבינו משה באורייתא, אם לא שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה, משה רבנו כתב בתורה, הקל הגדול הגיבור והנורא שלו יישא פנים ולא ייקח שוחד וכו', אז הוא שיבח אותו בשלושה שבחים האלה, ובאו עתו כנסת הגדולה, שעל שם זה נקראו אנשי כנסת הגדולה, שהחזירו עטרה ליושנה לומר הגדול, לכן הם נקראים אנשי כנסת הגדולה, הגדול הגיבור והנורא, ועתו כנסת הגדולה ותקנינו לומר את זה בתפילה, ענן, אנחנו אפילו את השבחים האלה לא אמרינן לו. ואתה אמרת כולי, מה אתה בא ומשבח שבחים מעצמך? משל לאדם. עשיר, שהיו לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב. אלף אלפים זה כבר מיליון. אלף אלפי אלפים זה אלף מיליון. מי שיודע מה המספר המדויק, אז המספר הזה. ובאים לקלס אותו. היו מקלסים אותו בדינרי כסף. הרבה פחות מדינרי זהב. זה שבח? לא גנאי הוא לו? ככה גם, כשאדם משבח את הקדוש ברוך הוא, כמה שהוא ישבח זה אפילו לא טיפה מן הים. אז זה רק גנאי. אבל מה שבתורה עצמה, השבחים שכתובים בתורה עצמה, בהם אנחנו יכולים לשבח את הקדוש ברוך הוא. כיוון שבנו הוא מאמר של רבי חנינה, מביאה הגמרא מאמר נוסף של רבי חנינה. אמר רבי חנינה, כל התכונות וכל המעלות של האדם, הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. לא נגזר על האדם אם הוא יראה שמיים או לא. זה תלוי באדם עצמו. שנאמר, ואתה ישראל. מה השם אלוקיך שואל מאמך? דבר אחד בסך הכל. כי אם להירא, לא יותר מזה. אנחנו לא רוצים להכביד. שואלת הגמרא, אתה לא רוצה להכביד. מכלל דהירא מילתא זוטרתא היא. סך הכל יראת שמיים. זה כזה דבר קטן, יראת שמיים? אנשים יכולים לעבוד 120 שנה כדי לקבל יראת שמיים. וגם ככה צריך המון, המון עמל. אומרת הגמרא, אין, כן. משה רבנו זכה ליראת שמיים, לכן לגבי משה רבנו יראת שמיים, מילתא זוטרתא היא. זה דבר קטן אצלו. אפשר להוסיף עוד נקודה. משה רבנו הרי דיבר עם הקדוש ברוך הוא כביכול פנים אל פנים. אז להיות כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לא לקבל יראת שמיים. ככל שאדם קרוב לקדוש ברוך הוא ומתבונן יותר ומכיר יותר, יראת שמיים זה כבר הופך להיות הדבר הכי פשוט שיש. משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול, ויש לו. דומה אליו ככלי קטן, כי יש לו את זה. אבל אפילו אם תבקש ממנו דבר קטן, ואם אין לו את הכלי הקטן הזה, הכלי הזה דומה אליו כמו כלי גדול. אצל משה רבנו, הכלי הגדול הזה, יראת שמיים במשל, יש לו אותו. לכן זה נראה לו כמו שלקבל יראת שמיים זה דבר קטן. למדנו במשנה, אדם שאומר, במודים אנחנו לך, מודים, ואחר כך הוא אומר שוב פעם, מודים, משתיקים אותו. זה נראה שהוא מודה לשתי רשויות, חלילה. אמר על זה רבי זעירא, גם אדם שהוא בא לקרוא קריאת שמע, האומר פעמיים, שמע, שמע, זה גם חמור מאוד. משתקים אותו כמו האומר, מודים, מודים. דמי. שואלת הגמרא, משתקים אותו? זה כל כך חמור לומר פעמיים שמע? אני אקשה לך קושייה, מי טבעי. הקורא את שמע וכופלה פעם שנייה, לא כתוב משתקים אותו. הרי זה מגונה. מגונה הוא דאבי. לא כתוב שמשתקים אותו, שתוקי לא משתקין עלי. עונה הגמרא זה לא סותר. מתי אנחנו לא משתקים אותו? לא קשיה. הדה אמר מילתא, מילתא ותנילה. הוא אומר שמע, שמע, ישראל, ישראל, השם, השם, אלוקנו, אלוקנו. נראה כמו איזה שחל, כמו אדם חסר דעת. מגונה. מתי משתקים אותו? הדה אמר פסוקה, פסוקה ותנילה. הוא אומר פסוק שלם. שמע ישראל, השם, אלוקנו, השם אחד, ואז הוא אומר עוד פעם, בכל שמע ישראל, השם, אלוקנו, השם אחד. ושומעים אותו אומר את שתי הפעמים. אז משתקים אותו. שואלת הגמרא, אולי הסיבה שהוא אומר פעמיים, כי הוא לא חיוון בפעם הראשונה. אמר לי רב פאפה לרבה, ודילמה, אולי, מעיקר הלא כיוון דעתי, בפעם הראשונה, הרי זה מעכב, לכוון בפסוק הראשון של קריאת שמע, אולי הוא לא חיוון בפעם הראשונה, ואשתה כיוון דעתי, עכשיו הוא מכוון בפעם השנייה. אז רבה אמר לי, משפט חריף מאוד, וכי אדם נוהג מנהג חברותה כלפי שמעיה בקדוש ברוך הוא לדבר דברים בלי כוונה, לפני שהוא מתחיל לומר שמע ישראל, שלפני כן יכוון מה הוא הולך להגיד, יכוון שמע ישראל, יש שם לוקן שם אחד, ואז יאמר, חשוב הדבר קודם שתוציאנו מפיך. היא לא מכוון דעתי, אם הוא לא מכוון את דעתו לפני שאומר בפעם הראשונה, אז בזמנם שהמוחות של האנשים היו יותר חזקים, מכין עלי בארזפת דנפחה, היו מקים אותו בפתי של נפחים עד דמכוון דעתי, עד שיכוון דעתו. במשנה אמרנו, המכנה בעריות משתקין אותו. מה הפירוש? טען הרב יוסף, שאת הפסוק ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, הוא מפרש קלון אבי וקלון אמו לא יגלה. המשנה אומרת, האומר ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, הכוונה אל תתחתן עם עובדת עבודה זרה, כדי שלא תיתן את הבן שלך שיעבוד עבודה זרה. משתקים אותו בנזיפה. תנא דבי רבי ישמעאל, שהכוונה היא כמו שהסברנו, בישראל הבאה לקוטית והוליד ממנה בן לעבודה זרה, אז הוא אומר שעל זה הכתוב מדבר, ואז משתקים אותו בנזיפה. יש פתגם. לא כל מה שאדם חושב הוא צריך לומר. וגם אם הוא אומר, והוא צריך לומר, לא כל מה שהוא אומר הוא צריך לכתוב. וגם אם הוא צריך לכתוב, לא כל דבר שהוא כותב הוא צריך להדפיס. וגם אם הוא צריך להדפיס, לא כל דבר שהוא מדפיס הוא צריך לפרסם. לפעמים דברים הם נכונים, אבל אם אתה תפרסם אותם, אנשים יפרשו אותם, את הדברים, בצורה לא נכונה. לכן החכמים צריכים להיות זהירים בדבריהם. ולא לפרסם דברים שהם נכונים. לפני כאלה שיכולים לפרש את הדברים בצורה לא נכונה. ועל זה עוסקת המשנה הבאה. שיש פסוקים מסוימים בתורה, נביאים וכתובים, שהיו קוראים את הפסוקים בלשון הקודש, אבל לא היו מתרגמים אותם. למשל, מה שמסופר בתורה, מעשה ראובן, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, בבית הכנסת, הפסוק הזה נקרא בקריאת התורה. במקום שמתרגמים את הפסוקים, שיש מתרגם שעומד לתרגם את מה שהקורא בתורה קורא, את הפסוק הזה ולא מתרגם. חוששים לגנותו של ראובן, שאנשים יפרשו את זה בצורה לא נכונה. כמובן שהמעשה הזה מתפרש בצורה שונה מאיך שזה כתוב בפסוק, כמו שמבואר ברחבה בחז"ל. מעשה תמר ויהודה. פרשת וישב. נקרא ומתרגם. החלק הראשון של מעשה חטא העגל, שמסופר בפרשת כי תישא, מעשה עגל הראשון, נקרא ומתרגם. אבל והחלק השני, המשך הסיפור שם, מה שכתוב בפסוק, שאהרון הכהן אמר, ויצא העגל הזה, שמשמע של העגל היה כוחות לצאת לבד, את החלק הזה הוא נקרא ולא מתרגם, כי שאנשים לא יטעו ויאמרו שהעגל היה בו כוח. ויצא מאליו. הדברים הבאים לא מתרגמים אותם. ברכת כהנים, מעשה דוד ואמנון, נקראים ולא מתרגמים, הגמרא תבאר למה. לפי דעת התנא הראשון במשנה, אין מפתירין בתיאור מעשה המרכבה שבספר יחזקאל, שהוא מתאר שם שהוא ראה מראות אלוקים, מעשה המרכבה של הקדוש ברוך הוא, ורבי יהודה חולק, והוא מתיר להפתיר במעשה מרכבה. רבי אליעזר אומר, אין מפתירים בפרשה של עודה את ירושלים, את תואבותיה, שבספר יחזקאל, בפני כבודה של ירושלים. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, יש פרשיות בתורה ובנביאים, שהם נקרין הפסוקים בלשון הקודש, ומתרגמים לארמית. ויש נקרין ולא מתרגמים. והגאון מווילנה לא גורס את ההמשך, ויש לא נקרין ולא מתרגמים. אלו הדברים שנקרין וגם מתרגמים. והסימן לזכור את הרשימה של הדברים שקוראים אותם ביחד עם התרגום, ויש חידוש שהיינו סבורים לומר, אולי לא נגיד את התרגום בפרהסיה, ובכל זאת אומרים את התרגום, יש סימן לזכור את הרשימה של הדברים בשלוש מילים הבאות, בלט, שזה ראשי תיבות של הפרשיות, בראשית, לוט, תמר, אחרי זה יש עקן, שהאות עין זה ראשי תיבות עגל, האות קוף זה ראשי תיבות כללות, והאות נון זה האות האמצעית של המילה עונשים. אחרי זה נשפה, כל אחד ינקד את זה איך שהוא רוצה, שהסימן כאן, שנון זה האות האמצעית של המילה אמנון, שין זה האות האמצעית של המילה אבשלום, פי זה האות הראשונה של המילה פילגש, היי זה ראשי תיבות של המילה הודה. סימן של אותם הפרשיות שקוראים את הפרשה וגם מתרגמים אותה. מעשה בראשית, בתחילת התורה, נקרא ומתרגם, שואלת הגמרא פשיטה. עונה הגמרא, במסכת חגיגה כתוב, משנה, דף י' א', אדם שמסתכל מה למעלה מן הרקיע, מעל ראשי החיות, ומה למטה מהן, מה לפנים, מה לאחור, נוח לו שלא נברא בעולם, אסור להתבונן בדברים האלה. אני חושש שאם נתרגם את הפסוקים של מעשה בראשית, מה עודתי מעטו לשיולי השומעים יבואו לשאול, מה למעלה מהרקיע, מעל ראשי החיות, ומה למטה מהם, מה לפנים, תוספות במסכת חגיגה מבארים, מה היה לפני בריאת העולם, ומה לאחור, מה יהיה אחרי שיחלה העולם. בכל אופן, אלה הם ארבע שאלות, שבעזרת השם, מי שיזכה ללמוד מסכת חגיגה, אז שם מרחיבים יותר בנושא הזה. אלה הם שאלות אבל, שמי ששואל אותם נוח לו שלא נברא, שלא בא לעולם. הייתי חושב שאולי לא כדאי להתעסק במעשה בראשית, כמה שמלן שלא חוששים לזה שיבואו לשאול את השאלות האלה. מעשה לוט ושתי בנותיו, מה שהיה אחרי שנחרב סדום, נקרא ומתרגם. שואלת הגמרא, למה לא? פשיטה. תראה את הגמרא, יש פה חידוש. מה עוד אתם? הניחוש לכבודו דאברהם אבינו, שיש פה גנאי של לוט, שהיה בן אחיו של אברהם אבינו. כמה שמלן שלא חוששים לזה. יש פה מוסר השכל מאוד גדול בסיפור הזה, שבגלל שלוט השתקר ביין, לכן בא לידו הביזיונות האלה. אז שאדם ייזהר לא יותר מדי לשתות יין, ככה מביא שפתי חכמים. מעשה תמר ויהודה, שמובא בפרשת וישב, נקרא ומתרגם. מה עוד התאימה? פשיטה שואת הגמרא, למה לא? מה יש פה חידוש? אנחנו היינו חושבים, מה עוד התאימה? ליחוש לכבודו די יהודה. זה נראה כמו שהוא עשה אולי מעשה שלא טוב. אולי בשביל זה לא נתרגם את הפרשה הזאת, כמה שמלן? עד רבה, שבחי הוא, זה שבח של יהודה דעודי, שהוא הודה ואמר, צדקה ממני, הוא הודה בחטא. מעשה העגל, החלק הראשון, נקרא וגם מתרגם. שואלת הגמרא פשיטא, למה לא? החידוש, מה עוד התאימה? ליחוש לכבודן של ישראל, אולי מתגנה כבוד של עם ישראל שהם חטאו בעבודה זרה בחטא העגל. כמה שמלן, כל שכן דניחה להו, נוח להם שיקראו ויתרגמו את חטא העגל, דאביה להו כפרה, התכפר להם החטא. מי שישים לב, חטא העגל בפרשת כי תישא, מי מקבל את העלייה הזאת? הכהן והלוי. עליית שלישי זה כבר אחרי חטא העגל. והסיבה היא כי הלוויים והכהנים לא חטאו בחטא העגל. לכן לא ראוי אלא להם לקרוא את הפסוקים האלה. כי הם עצמם לא חטאו בחטא העגל. כללות וברכות שבפרשת התוכחה נקרים ומתרגמים, מתרגמים אותם גם. שואלת הגמרא פשיטא, תראה את הגמרא, יש פה חידוש, מה עוד התאימה? ניחוש דילמה, עטו למעבד, ככה גורסים, אולי יבוא לקיים את המצוות מהאהבה של השכר, ומהיראה, מהפחד, שלא יהיה להם עונש, אם הם לא יקיימו מצוות, כמה שמלן שלא חוששים לזה. אזהרות ועונשים בתורה, למי שלא מקיים מצוות, נקרים ומתרגמים. שואלת הגמרא פשיטה. מתרצת הגמרא, יש פה חידוש. מה עוד ניתן מה נאחוש דילמה, כאן גורסים, פייגה דעתה יהודי ציבורה. אולי יהיה חלילה חלישות הדעת של הציבור, ישמעו את העונשים, ואמרו אולי הם לא יוכלו לעמוד במצוות האלה ולא לבוא לידי העונשים. כמה שמלן שאדם כן יכול, כך צריך לבאר, אדם כן יכול להיזהר בכל הדברים האלה. ולחזור בתשובה, תמיד יש תקנה. מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם, מה שמובא בנביא. וכן מעשה אבשלום, מעשה אבשלום, ככה מוסיפים פה גרסה, גם כן נקרא ומתרגם. שאלה היו בנים של דוד המלך שהיה איזשהו עבירה. בכל זאת מתרגמים את הפסוקים האלה. שאלת הגמרא פשיטה. עונה הגמרא, מהו דתימא, ליחוש להיקרא דוד המלך ולא נתרגם את הגנאי של בניו. כמה שמלן שלא חוששים לזה. מעשה פילגש בגבעה, שגם שם היה חטא. בכל זאת הוא נקרא וגם מתרגם. שאלת הגמרא, מהו דתימא, ליחוש לכבודו, דשבת בנימין, ולא נפרסם את החטא שלהם. כמה שמלן שלא חוששים לזה. הפרק בספר יחזקאל שכתוב שם, עודה את ירושלים, את תואבותיה, נקרא ומתרגם. שואלת הגמרא פשיטה. ואת הגמרא לא, זה לא פשוט. זה בא לחדש, להפוקי, זה בא למעט מדעתו של רבי אליעזר, שהוא אומר שלא קוראים את הפרשה הזאת. לתניה, מעשה באדם אחד שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר את הפרשה של עודה את ירושלים, את תואבותיה. אז רבי אליעזר אמר לו, עד שאתה בודק בתואבות ירושלים, צא ובדוק בתואבות אמך. הגמרא מספרת שבדקו אחרי היחוס שלו, ומצאו בו שמץ פסול, חשש של ממזרות. עד פה קראנו את כל המקרים שקוראים ומתרגמים את הפרשיות האלה. וכל אחד מהם מה החידוש. כאן אנחנו עוברים לפרש את ואלו נקרין ולא מתרגמין. ויש פה סימן גם כן לפרשיות. רבדן סימן. והסימן הוא ראשי תיבות של הפרשיות שלא מתרגמות. ראובן, עגל, ברכת כהנים, דוד, ואמנון זה כנראה האות האחרונה של המילה אמנון, זה הנון סופי, סימן. מעשה ראובן, כתוב שם וילך ראובן וישכב את בלהה פלגש אביו, נקרא ולא מתרגם, פני כבודו של ראובן. ומעשה ברבי חנינה בן גמליאל שהלך למקום שנקרא כבול, והיה קורא חזן הכנסת את הפסוק ויהי בישכון ישראל וילך ראובן וישכב את בלהה פלגש אביו, ורבי חנינא בן גמליאל אמר לו למתורגמן, אל תתרגם את החלק הראשון, אלא רק את החלק האחרון, שההמשך של הפסוק, ויהיו בני יעקב 12, ושיבחו חכמים את רבי חנינא בן גמליאל. מעשה העגל, החלק השני, נקרא ולא מתרגם. מה שאהרון הכהן מספר, מה שהיה חטא העגל. איזה חלק, מי איפה מתחיל מעשה העגל השני? מהפסוק ויומר משה לאהרון, מה עשה לך העם הזה? עד איפה? עד הפסוק ויאמר משה את העם כי פרוע הוא. ששם כתוב ויצא העגל הזה. שהפסוק הזה יכול לגרום לאלה שיש להם יצר הרע של עבודה זרה, לטעות ולומר, הנה אתה רואה העגל כן היה לו חליל הכוח. תניה רבי שמעון בן אלעזר אומר, לעולם יהיה אדם זהיר בתשובותיו. שמתוך תשובה, שישיבו אהרון למשה, והוא אמר, ויצא העגל הזה, פקרו המערערים. עובדי עבודה זרה העיזו פניהם לומר שיש ממש בעגל, בעבודה זרה. שנאמר, והשליחהו באש, ויצא העגל הזה. זאת אומרת, משמע שהיה לו כוח לצאת. פרשה נוספת שלא מתרגמים. ברכת כהנים, נקרין ולא מתרגמים. מה הייתה, מה? משום דכתיב, יישא השם פניו אליך, שאומות העולם לא יאמרו, שהקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל, והוא הרי אמר שהוא הקלע שלא נושא פנים. הגמרא מבארת במסכת ברכות דף חף, שהסיבה למה הקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר, ואכלת וסבעת וברכת. שרק אם אדם שבע, הוא מברך ברכת המזון. ועם ישראל החמירו על עצמם, שאפילו אם רק אכלו כזית או כביצה, לפי רבי מאיר, לפי רבי יהודה, מברכים ברכת המזון. אבל בכל אופן, בגלל שיש כאן איזשהו הסבר, שלא כל אחד יסביר אותו, אז לא מתרגמים את הפסוקים האלה. מעשה דוד ואמנון לא נקרין ולא מתרגמים, והגרא גורס נקרין ולא מתרגמים, כי לפי דעתו אין דבר כזה דברים שלא קוראים, יש דברים שלא מתרגמים אותם, איך נראה? שואלת הגמרא, איך אתה אומר מעשה דוד ואמנון לא מתרגם, והאמרת מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם? עונה הגמרא, לא קשה, זה לא סותר. מה שאמרנו שלא קוראים אפילו, דיינו, מה שאמרנו שלא מתרגמים, הפסוק דכתיב אמנון בן דוד, את זה אתה באמת לא מתרגם, זה לא לעשות גנאי לדוד. מה שאמרנו שמתרגמים, דכתיב אמנון סתם, אז שאר הפסוקים שכתובים, שכתוב אמנון ולא כתוב שהוא בן דוד, את זה כן מתרגמים. הגמרא עוברת לבאר רשימה של מילים שהם כתובים בלשון לא נקייה, ואומרים אותה בלשון קצת יותר נקייה. תנו רבנן, כל המקראות הכתובים בתורה בלשון גנאי, קוראים אותם בלשון נקייה יותר, לשבח. כגון המילה ישגלנה, לשון משכב, אומר רש"י, כי דכתיב והשגל יושבת אצלו. במקום זה קוראים ישכבנה, שזה לשון יותר נקייה. במקום המילה באפולים, זה לשון מפורש לגנאי יותר מתחורים, כותב רש"י, ושניהם בנקב בית הרי. במקום זה אומרים בתחורים. במקום חריונים, כותב רש"י, חרי לשון רי, שזה לשון גנאי, אנחנו קוראים במקום זה דביונים, שזה לשון נקייה יותר. אומר רש"י, עזב מן היונים, כדי שלא לפרש שהיו ישראל אוכלים גלליהם בשומרון בלשון גנאי. הלאה. הפסוק לאכול את חוריהן ולשתות את מימי שיניהם, שזה לגנאי. את חוריהם, כותב רש"י, רי היוצא דרך הנקב. מימי שיניהם, שיניים יש לה קרקשתה וצועה לחה ורכה קרויה מימי שיניהם. במקום הלשון המפורש לגנאי הזאת, קוראים לאכול את צועתם ולשתות את מימי רגליהם. וכן, במקום המילה למוך רעות, כותב רש"י, גבי עבודת כוכבים, כתיב בספר מלכים, כי חור לשון מוציא רי הוא, אנחנו קוראים למוצאות. זה לשון נקייה. רבי יהושע בן קורחה אומר, עד רבה, תאמר למכוראות, כשמן, כמו שזה כתוב, לא צריך לשנות את זה ללשון נקייה, מפני שהוגנאי לעבודת כוכבים, שמתואר שם, שעקרו את המצבה של עבודה זרה, ושמו אותה למוכראות עד היום הזה. זה הכוונה לבית הכיסא. אמר רב נחמן, ליצנות, כל ליצנות האסירה, זה אסור. חוץ, בר מליצנות עד עבודת כוכבים, דשריה. ליצנות של עבודה זרה, מותרת. דכתיב, יש אלוהים של בבל, עבודה זרה שלהם, זה היה בל ונבו. הפסוק אומר, דכתיב, קרא בל, קורס נבו. הכוונה שהאלוהים של בבל קראו וקרסו, עושים מהם צחוק, כמו אחד שיש לו חולי מעיים והוא לא מספיק ללכת ומשלשל. כך אומר רש"י הפסוק בישעיהו, פרק מ"ו פסוק ב', פסוק א'. וכן בהמשך שם כתיב, קרסו, קראו יחדיו. למה הם קרסו וקראו יחדיו? העבודות זרות לא יכלו מלט מסע, כי הם לא יכלו להפליט את הצועה שבמהם, כמו אלה שמוציאים כהוגן. ככה מסביר שם גם כן רש"י. פסוק הבא. רואים על כל פנים שמתלוצצים על העבודה זרה בלשון של גנאי. הוכחה נוספת שמותר לעשות ליצנות על עבודה זרה, רבי ינאי אמר מאחה, העגלים שהיו בבית אל, שעשה אותם ירובם בן נבט, נאמר בנביא הפורנות שעתידה לבוא על העגלים, שבספר יהושע הם נקראים בית אבן. לעגלים האלה, לעגלות בית אבן, יגורו שכן שומרון. אומר רש"י, יגורו שכניהם, יפחדו שכניהם שנמצאים בשומרון, מהפורנות שתבוא על העבודות זרות האלה. כי אבל עליו עמו. על העגל הזה העם שלו מתאבל. וכמריו עליו יגילו. הכמרים שתמיד היו שמחים על העבודה הזרה הזה, עכשיו יהיו אבלים על הכבוד שלו כי גלה, על כבודו כי גלה ממנו. אז זה הפירוש הפשוט. אבל עושים מזה ליצנות. אל תקרא כבודו כי גלה ממנו, אלא כבידו, כותב רש"י, כובד מסעו של רי שהיה בו, וכובד אגבותיו. אמר רב הונא בר מנוח משמי דרווחה ברי דרוויקה. אומר ככה, שרי לי, מותר לו לבר ישראל, יהודי, למימר לי לעובד כוכבים, לומר לעובד עבודה זרה, שקלי לעבודת כוכבים, קח את העבודה הזרה, והנחי בשין תו שלו. כותב רש"י, שין תו, לשון וחשופי שט ערוות מצרים. אמר רב אשי, היי מן דיסנאי שומעני. כותב רש"י, אדם כזה שיוצאות עליו שמועות רעות ושנועות שהוא נואף. ודאי מדובר פה שחכמי ישראל בדקו את הדברים, ואכן ידוע בצורה ברורה שהשמועות האלה הן נכונות. שרי לי לבזויי בגימל ושין. מותר לבזות אותו בראשי תיבות גימל ושין. מה ראשי תיבות? כותב רש"י, גיורת שמע. מה זה גיורת? הבח פה מביא שהתרגום והנואפת וגיורת. אז מותר לחנות אותו בר גיורתה זונה, זה הגימל. ומה זה השין? שמה, מה זה שמה? שמה סריה, הכוונה שם מוסרח, כך מביא רש"י בתשובות, מתשובות הגאונים. והחידוש הוא שמותר לבזות גם את אמו שילדתו, ככה מביא רש"י. אבל היי מן דשפיר שומעני, אדם שיוצאות עליו שמועות טובות, שעושה מעשים טובים, שרי לשבוכי, מותר לשבח אותו. בצורה כזאת שלא באים על ידי השבח לידי גנותו, שלא באים אנשים ומתוך מה שמשבחים אותו, לומר כן, אבל, איך שהפסוק אומר, אבל אשמים אנחנו, כן, להתחיל להוסיף, אומרים, בן אדם הזה צדיק, באים אנשים אומרים, כן, אבל אל תשאל, כך וכך. אם אתה משבח אותו במקרה כזה, שלא יבוא לידי גנותו, מותר לשבח אותו. ומאן דשבחי, אדם שמשבח את האדם עם המעשים הטובים, ינוחו לו ברכות על ראשו. הדרן הלך פרק שלישי, פרק הקורא את המגילה עומד, ועד כאן דף כ"ה.